בצורה מהירה איפה אנחנו נמצאים בפרק א', יאללה, נשאר את זה לסתור. חברים. יאללה, נשאר את זה לסתור. טוב, פרק א', עכשיו נזכר איפה אנחנו נמצאים, ונחזור לשאלה ששאלתי אתכם. עוד פעם המחקן הזה, אין לכם דברים. טוב, נחזור לנקודה שאנחנו נמצאים, ושאלה אתכם אותו לשאלות. כן. מה אמרנו על פרק א'? פרק א', אני אעשה חזרה של 5 דקות.
למעשה, כמו
שאומרים לבדו, ואנשים
לא מחכים
בו שיש לך. נכון? כן. אז פרק א' התחיל בזה שהמהר"ל הוכיח באופן שכלי, שיש מציאות שכלית פועלת שקודמת לאדם. כל זה היה חלק הראשון של חלק א', וההוכחה הייתה דרך מה? שלאדם יש יכולות שכליות מיוחדות. ואמרנו שאין דבר בעולם שמופיע בלי סיבה קודמת שגורמת לו להוציא את עצמו מהכוח אל הפועל. כיוון שבאדם יש שכל מיוחד ששונה מהשכל של כל שאר המינים, אז יש, וזה הוכחה גמורה, שיש בעולם כוח מיוחד שגרם לאדם להוציא את הדבר הזה המיוחד שבו. כיוון שהנקודה המיוחדת הזאת באדם היא בייחוד הנקודה המוסרית, זה ממילא אומר שיש בעולם נקודה מוסרית פועלת, קודמת לאדם, שגרמה שאותו כוח מיוחד, שכלי, אנושי, שמתמקד בייחוד בנקודה המוסרית, הוא אחרי זה יתפתח באדם. אז זה היה החלק הראשון שבו המאמר נותן באופן לוגי, לפי העיקרון של האבולוציה הטכנית, לפי כמו בדיוק בעיקרון של האבולוציה המדעית, הוכיח שיש בעולם כוח שכלי פועל קודם לאדם, מוסרי, שגרם לאדם לצאת מהכוח אל הפועל. זה היה החלק הראשון. שאמרנו שזה חלק קריטי גם בחלק, גם בספר הזה של תפארת ישראל, וגם קריטי מאוד שרוצים בכלל לדבר על תורה מהשמיים או הוכחת האמת בתורה, כי הרבה יותר קשה להגיע לוודאות שיש אמת קודמת לאדם מאשר לברר מהי אותה אמת. אז זה היה החלק הראשון. בחלק השני התחלנו במילים ואם תשאל ותאמר. לכולם יש ספרים? למי שיש ספרים, אז א' יש פה עוד ספר אני רואה. כן, למי אין? וזה, אפשר להביא עוד ספרים, לא חצה לספרים. אם יש לו ספר, אז שיקפוץ יוכל לספר, לא? יש בה חדר זיכרון מודה. לא, זה לא דבר, זה משהו אחר, אני אחרי זה חלק זה רק קצת, אז אני אצטרך משהו, אני חלק את זה, שאני אקריא וגמרנו. טוב, אני ממשיך, לא משנה, תכף אני רוצה לספר לספר. אנחנו בדף ח' שם, בעמוד ח', צד שמאל. כן, דיברנו על האריה, על הנמר, על הפיל, על כולם דיברנו. דיברנו על זה. כל זה לדעתי גמרנו לדבר בפעם הקודמת. אנחנו כבר היינו באם תשאל ותאמר. ואם תשאל ותאמר, אם כן, הרי כל הפעולות מיוחדות לכל אחד ואחד מנביאים, פעולות מתחייבות ממנו מעצמו ולא משנה פעולותיו. לא ימצאו גם כפעולות עליות ומצוות מלזם מעצמו. כן, מי זוכר מה השאלה פה? מה השאלה ואיך השאלה הזאת מתקשרת באופן מיידי לעיקרון שאמרנו קודם? כן. נו,
בסדר. הפעולות
האלקטיביות אמורות להיות אמורות להיות אמורות. יופי, בדיוק. אם העיקרון שאנחנו פיתחנו בחלק הראשון של הפרק זה שהופעת הפעולות השכליות, מה שהוא קורא, שהוא בעצמו אומר שהן מצוות התורה, הן למעשה מציאות טבעית שמופיעה בדרך של התפתחות אנושית, אז אם ככה, כמו שאצל החיות, אצל כל המינים, היכולות הטבעיות שלהם נמצאות אצלהם באופן מיידי, בלי שום צורך להתאמץ ושווה. אצל כולם נמצאות היכולות שלהם בלי שום צורך להתאמץ. למשל, הנמלים לא צריכות לעבור אימוני סדר, תרגילי סדר שילכת בשורה, הן תמיד הולכות בשורה. והדבורים בונות את החלות המשושות שלהם, ויודעות לרקוד שם את ריקוד הדבורים ולהריח את הצוף של הפרחים, בלי שהם ילכו עכשיו לקורס שפת הדבורים, נכון? והקביש יודע לבנות את הביקורים שלו בצורה מאוד מתוחכמת, כדי שהוא הולך לבית ספר. אז לפי ההיגיון הזה, גם האדם היה צריך להוציא את הפעולות השכליות שלו, המיוחדות לו, כיוון שהם הופיעו באופן טבעי, בלי עכשיו שהוא יצטרך לעשות איזושהי פעולה. זה היה צריך לבוא באופן טבעי. כן? זאת אומרת, כל האנשים לפי זה צריכים לצדקים באופן טבעי. בלי שום, א', עניין של לימוד, ובטח, לא, שלא היה להם יכולת ללכת נגד זה, כן? כי לחיות אין יכולת ללכת נגד הטבע העצמי שלהם, נכון? אז דבורים תמיד יכולות לעשות דבר. לא ראינו שיש דבורים שיש להם יצרה, נשארות בקן ומתבטלות. אין דבר כזה. כל הדבורים הולכות לעשות דבר, וכל הנמלים הולכות משורה לעשות גרגירים. אין שם בכלל מצב של בחירה חופשית, וגם אין שם מצב שיכולים ללכת נגד הטבע. אז למה אדם, א', אין לו, הטבע לא מופיע אצלו בשלמות, וגם יכול ללכת נגד הטבע? אומר המהר"ל, תשובה, באמת, ההנחת יסוד הייתה אמיתית. באמת המצוות הן טבע האדם. אלא מה? למה זה לא יוצא באופן טבעי מהרוח אל הפועל? כי יצר רע מעכב. זה מסתדר, כמו שאמרתי לכם בפעם האחרונה, בדיוק עם מה שלמדנו בשיעור תורה מהשמיים, שהמצב הטבעי לאדם זה שהמצוות הן חלק מהטבע האנושי שלו. כן, שאדם הולך להדליק אור בשבת, אז זה מגיע אותו. הוא לא יכול לעשות את זה. זה המצב הנורמלי. ככה זה היה צריך להיות. אלא מה? חטא מעכב. שם זה במקרה היה מה שהם ברחו מההר, ולא רוצה לשמוע את השם, ואחרי זה חטא העגל, אבל תמיד החטא, היצר הוא מה שגורם שאותו טבע עצמי לא יופיע. אז זה הכלל הראשון, ואת השאלה והתשובה הראשונה שראינו במערב. מה שהגענו זה לנקודה הזאת, ואז שאלתי אתכם, קראנו את ה, נקרא את ה, את הנושא הבא, ושאלתי אתכם מה השאלה פה ומה התשובה. אז בואו נקרא את זה עוד פעם. אחרי המילים רק יצר המעכב, זה עמוד חטא בצד שמאל, באמצע. אמנם כל המין מבני אדם אי אפשר שיהיו שווים כולם במעלת נפשם. ואם שכל מין בני אדם שווים בתואר פני ומנייניהם, אינם שווים מה שיש חלק מהם יותר אלוהים מזולתם. כמו שידוע כן ואה ברוך קודם השכינה הם מיוחדים בעם אשר בחר בו שם דבר וכו'. אז תרם אנחנו נמשיך קדימה, בואו נראה קודם מה השאלה פה, ותרם נראה גם מה השאלה, ואיך השאלה הזאת קשורה לעיקרון שאמרנו קודם. אז תן לכם שתי דקות להתאחז במה שהכנתי בשבוע שעבר, חברה שכולם חברו בזיבו, אבל אני רק אשתי לכם. בסדר, יש לכם 2-3 דקות, תחשבו, מה הקשר? א', מה השאלה? איפה השאלה בכלל? אין פה שאלה, יש פה משפט חיבוי, למה אני אומר שאלה? וב', מה התשובה? זאת אומרת, לא מה התשובה, התשובה נראה, אבל איך זה מתקשר למה שאמרנו קודם? טוב, אז שתי דקות, באמת שתי דקות, תן לכם לחשוב. תחשבו. זה דבורות, זה לא תקרה. זה תקרה, אני חושב שיעזרו לך. מה קורה? חושבים עוד? רוצים עוד לחשוב או שרוצים לענות? טוב, מתי תשובת הראשון תענה? כן, מה?
איזה טבעי הזה ספק שזה לא שווה לכולם?
איך עוד פעם?
איזה
טבעי הזה ספק שווה לכולם? הבנת את השאלה? טוב, אני אשאל את השאלה. העיקרון שאמרנו בהתחלת הפרק, כמו שעכשיו חזרתי, הוא שאותם מצוות אלוהיות, אותו כוח פעולה שכלי שקודם לאדם, הוא מופיע אצל האדם באופן טבעי, כמו שאצל כל מין בעולם מופיע תכונת נפשו באופן טבעי, גם אצל האדם אותה נקודה מופיע באופן טבעי, נכון? לפי ההיגיון הזה, כל בני האדם היו צריכים להיות שווים. זאת אומרת, לא יכול להיות לפי זה שיני עם ישראל. כן, אני אומר עם ישראל, לא אומר עם ישראל, הוא אומר חלק אחד יותר עולים מזולתו. אבל הוא מתכוון לעם ישראל. לא יכול להיות שעם ישראל יהיה בכלל איזשהו חלק באנושות שהוא שייך יותר לאותם מצוות מאשר חלק אחר. כי לא ראינו שיש סוס אחד שיותר סוס מאחר. לא ראינו שיש מין סוס, קבוצת סוסים שהיא יותר סוסית מכל הסוסים האחרים. אין דבר כזה. כל הסוסים הם סוסים, אותו דבר. כולם התפתחו באופן טבעי מתוך אותה תכונת חיים שגורמת להם להיות סוסים, נכון? עכשיו, אם אני רואה כדאי שכל הסוסים הם סוסים, רגילים, אבל יש פתאום איזה, אני יודע מה, עם הסוסים באיזה מקום, אני יודע, בערבות נורווגיה, שהם סוסים אחרים. הם יותר שייכים, הם בכלל רצים הרבה יותר מהר, והם גם יודעים לדבר ביידיש, כן? הסוסים כאלה, הם מצפים שמשהו שונה שם. לא הגיוני שהם שייכים, יש פה כנראה, זה משהו אחר, זה לא יכול להיות שזה לא יופיע בשווה בכל המין. אתה בשאלה, בוא נקרא את זה. אמנם כל המין ובני אדם אי אפשר שיהיו שווים כולם עד עכשיו. יש פה שאלה מסתרת, אבל השאלה פה מסתרת. הוא אומר, לא יכול להיות כולם יהיו שווים. מה אבא מינה שבכלל יהיו שווים? אני שואל אותו, ומה אכפת לך, למה שיהיו שווים? תשובה, מה שאמרתי. אם הכל טבעי, שיהיו כולם שווים. נכון? אז יש לו פה הנחה מסתרת שההיגיון היה שיהיו שווים, ועכשיו הוא עונה את התשובה. אז בואו נמשיך עכשיו שווים. אמנם כל המין ובני אדם אי אפשר שיהיו שווים. הוא לא יכול להיות שיהיו שווים. יש לי תשובה, אני אסביר לך למה לא יכול להיות שווים. ואם שכל מבני אדם שווים בתור פני מייניהם, אינם שווים מה שיש חלק מהם יותר עולים מזולתם. כמו שידוע, כנבואה ורוח קודש שכינה יהיו מחדים בעם אשר בחר בו השם יתברך, משאר הרמים, עקום, ואין ספק כי הנבואה חנה בנפש האדם, ותימצא החנה הזו מיוחדים בעם אשר בחר השם יתברך. ומצא תראה כי אב הזה היה יותר נפשם אלוהית מצד ההכנה הזאת. כן. עכשיו, לפני שהוא יענה את התשובה, הוא מלמד אותנו כלל בנושא ומה מיוחד עם ישראל מכל העמים, ומה הכלל? דבר ראשון, הוא מוכיח שיש חלק מהם יותר ראויים מזולתם. איך הוא מוכיח את זה? דרך הנבואה.
יש גם נביא
בו? לא, רק בלעם, ויש סיבה מיוחדת למה הוא היה נביא. נכון? למדנו את זה. שרק בלעם היה נביא באומות העולם, ויש שאלה מפורשת, למה בלעם היה נביא? תשובה, שאם הגויים יגידו אחרי זה, למה, למה, אם אנחנו נביא, נבחר לא חוזר בתשובה, עולה למהלך הנביא. לא, זה לא מראה שכנה נפשית, כי הנה אטום מדברת בדיוק ליד בלעם ואין לה הכנה נפשית. נכון? אז השם יכול לעשות נס. כמו שהשם, אני חשבתי על זה, שלימדתי פעם, שלימדתי שנה בית ארוכה, שלימדתי בדיוק שזה התשובה. זה לא באמת, למה? תמיד יטריד אותי למה אטום מדברת. מה השם לא יכול להרגיע את העניין, זה יותר פשוטה, רק שזה אטום מתחיל לדבר עם בלעם. עכשיו מה, לא התבנו לכם פעם הסוגיה הזאת, סתם קראתם את זה וזה חרבתם. נכון? מה זה את כל האתון הזה? זה לא בסדר, אז היא בלעם לא בסדר, והשם רוצה לברך את ישראל. אבל למה אני צריך לבוא, דווקא רואה חתון, שהיא זאת שבדורת המלאר אני מדבר. אז אני אומר, בלעם הוא רק לסוג של אתון. אני לא יודע, זה לא איזה תשובה עבורת מדהים. אבל אני חושב שזה לפחות הסבר רציונלי שמסעים לזה. ומה הסבר רציונלי? זה בדיוק מה שאתה שאלת. אומות העולם אינה עם הכנה לנבואה. אז איך בלעם עכשיו מנבא לך? תשובה, כמו שאומר, אתון לא אוכל לדבר, אז השם עשה נס משש ימי בראשית, שהוא פתח את פי האתון, אז גם פתח את פי בלעם משש ימי, זה בדיוק נס. נס זה משהו שהוא לא במסגרת הנורמלית. במסגרת הנורמלית גול לא יכול להתנבא, כי אין לו איך להתנבא, כמו שאתון לא אוכל לדבר. ברור? בקיצור, אז הנביא היחיד שיש, מה? ברור. למה לא? מה רב התירוץ היפה?
עכשיו
אם יגידו
לנו היו הרבה, הרבה
מדים, נכון, אבל תשים לב, טוב, אתה סתם שואל לפשט המדרש, זה לא יכול להיראות לך, אבל תשים לב שאומרים, לא היה נביא כמשה, לא קם בישראל נביא עוד כמשה, כך אתה עושה את הדברים. אז אומרים שם, בישראל לא קם, סימן שבאומות העולם קם, ומי הוא בלעם? מי שנתן דברה לישראל כמשה, ולא כל המילים נביא דברה כזה, מסכים? אז אין כיוון נביא ברמה של משה בדיוק, נכון? ולא נתן את התורה, אלא רק יקר אותה. משה אחד נתן לנו את התורה, לא שמונה משהים, נכון? היה להם אחד ברמה של משה ולא נתן לנו את התורה, רק גרם להם לחטוא ולהחטיא. זו התשובה. עכשיו לגבי מה שאתה שואל, זה לא תשובה רצינית, זו תשובה מאוד רצינית, זה יפה ונפלאה ומדהימה. וזה שאני חושב ככה, זה קצת מתקשר למה שאנחנו יכולים ללמוד בסוף הפרק הזה, וזה תשובה הזאת היא לא תשובה קטנונית וטכנית, שמה הגויים יבואו ויגידו למה לא קיבלנו את התורה. זה ברור שזה לא... למי הם יגידו? לאלוהים? איפה אלוהים? הוא לא דבר איתם בכלל, אתה מבין? מה, יבואו ויצקוק לתינוק? אמרתי שהפעם שראיתי 5 דקות ערוץ חלב, זה היה אחד הדברים הכי מסתכלים שראיתי בחיים שלי. זה ממש בושה וחרפה לתורה ולקדושה. מה ראיתי שם? היה סרט על נוח. כן, אז... מה אם ברמה... לא הגשמה, הגשמה זה, מה נגיד, הפשטה מוחלטת במה זה היה שהיה שם. זהו, נוח הולך וצועק אל אלוהים, זה כמו שעכשיו התחלתי לדריין את הגוי. מה צועק? אלוהים, מה קורה פה? אז האמא אומרת לילד, מה פה הוא משתגע, האפה שלך? כזה, לא שם מוגיל למשוגע, אתה מדבר עם אלוהים. קיצור, אז עם מי הגויים ידברו? יעמדו ככה ויצעקו לשמיים. זה משל כמובן לבחינת הנפש. וזה שמתברר שהגויים לא מוכנים לתורה בשום צורה. כמו שנראה פה בסוף הפרק הזה בדיוק. שמתברר שהנפש הגויים לא מוכנה אל התורה. ממילא, גם שאתה משייך אותה בצורה חיצונית לכל הערכים של התורה, זה דברים רק עיכול ולא יתרון. כן, אז זה שהגויים יבואו ויגידו למה אתם לא זאת תורה, הכוונה שמתברר שמעלת המשל לא שייכת לתורה. אפילו מתי שהם שייכים, יכולים כאילו להיות שייכים טכנית לנבואה, עדיין זה רק גורם להם להתקלקל, על זה נאמר, דברי תורה הם שם חיים למיימינים בה ושם מוות למסלולים בה. אז איך זה יכול להיות? תשובה, לפי הכנת הנפש. מישהו מוכן לחיוב, אז התורה הופכת לו יותר טוב. מישהו מוכן לשלילה, הייתי מצפה, זה דבר שלו, שהתורה פחות לא תזיק לו, תשובה היא מזיקה לו, למה היא מזיקה לו? כי זה גורם לו לעוצמה הרבה יותר גדולה של הקלקול שלו, כי התורה היא עוצמה. אתה יכול למותף את זה טוב, או להעיר את כל תל אביב, בוא נפוצץ את כל תל אביב. ברור הנקודה, טוב, בוא נמשיך. אז רגע, רק שנייה, בוא נעשה סדר, איפה אנחנו נמצאים. אז למעשה, אנחנו ראינו שיש פה חידוש בדברי המאמר, שהוא אומר, אין ספק הנבואה הכנה בנפש האדם תמכה. הדבר ראשון, הוא הוכיח שיש חלק מסוים באנושות שיותר אלוהים מזולתו, על ידי מה שהוא דיבר על הנבואה. כיוון שעם ישראל יש לו נבואה ולגויים אין נבואה, סימן שיש בעולם חלק שהוא יותר אלוהים מזולתו. בסדר? עכשיו מגיע החידוש, עד כאן אנחנו ידענו את זה. עכשיו מגיע החידוש... מה? זה הכלל שעכשיו אני הולך להסביר, בדיוק, זה החידוש שעכשיו אני הולך להגיד אותו. הכלל הוא ואין ספק כי הנבואה הכנה בנפש האדם. עכשיו נסביר אותה. אין ספק כי הנבואה הכנה בנפש האדם, תצטרך הכנה זו מיוחדים בעמה שבחר השם יתברך. ומזה תראה כי העם הזה יותר משם אלוהים מצד ההכנה הזאת. כן, מה כתוב כאן? מה אני צריך להגיד? מה כתוב כאן? מה החידוש במשפט הזה? נו, אז מה? זה לא משהו, זה כבר אמרנו קודם, שהנבואה קצת נמצאת בעל ישראל. מה? שהנבואה, זה הנקודה החשובה מאוד מאוד מאוד. יותר פירוש זה מתאים למה שלמדתם. איפה אתם בכוזרי דרך אגב?
התחלה.
התחלה זה תמיד נכון, אבל איפה בהתחלה? איפה? בדף שחילקתי? למדתם אותו? מה למדתם, כן? משל מנחות. טוב, בגיל זה לא הגעת לדף שלי, זה סבל. בניתי את זה שאתם יודעים מה כתוב שם. טוב, אז אני אקלקל הרב בגלל את השיעור ואני אגיד לכם מה כתוב שם. בואו, להבין מה אתם כאלה אחרי. תוכנית מקום. בקיצור, אז הכלל הוא כזה, וזה החידוש החשוב מאוד מאוד מאוד. שהנבואה היא לא יכולת שנמצאת אצל כל המין האנושי ומגיעים אליה על ידי אימון ולימוד, אלא יש משהו רכיב נבואה. זה משהו טבעי, זה מציאות שונה. יש הכנה לנבואה. זה לא מדרגה אנושית, אלא הנבואה היא מדרגה על אנושית. זה לא קשור ל... זה לא שכל האנשים יכולים להיות נביאים, רק השם עכשיו עזר לעם ישראל, הוא אוהב אותו, ולכן הוא לימד אותו איך להתנדב, וישרה לו חברות קודש, ואז יש בית ספר לנביאים, וכל האנשים יודעים ויודעים להיות נביאים. לא, לא עובד כך. יש שוני מהותי גם בצד הטבעי בין עם ישראל לבין אומות העולם. אני הייתה זאת פה, שדעתי אותה. אומרת, היהודים שונים ממש, לא רק שונים באופן רוחני, אלא שונים גם באופן טבעי. איפה רואים דרך אגב בהלכה דבר כזה, מה שצריך עכשיו לכתוב שאני אקור אגיד גם שנים הבאות, והוא, יש פויסטים שאומרים שגם מבחינה רפואית יש הבדל בין ישראל לבין אומות העולם. לכן הם אומרים שלא תמיד רפואה של גוי מתאימה ליהודי. אני חושב שעובדתית, נגיד לפחות פי המדם, זה לא נכון. עוד לא ראינו שפתחו אצל יהודי את הבטן ונצאו שהלב יהיה פה והכבד יהיה פה. לא ראינו עד היום דבר כזה. זאת אומרת, היהודים, באופן, אני חושב שפותחים את הערכת החלילת היהודים, נראים אותו דבר כמו הגוי. אבל ההסבר הזה שהטבע של עם ישראל באופן פיזיולוגי שונה מופיע בפויסקי. בשביל, אני לא זוכר, נדמה לי שבכל הדינים של חילול שבת, ויכוח נפש, מופיעים, הרעיון הזה מופיע בתור דוגמה למה למשל רפואה נגיד שהועילה לגוי יכולה לא להועיל לישראל, כן? אז אני אומר עכשיו, אני לא מתעסק, נו, יאללה חבר'ה, ספסלו פעם עם הסגנים האלה, גילו זה, למות המשיח מהמשיח. ולכן אני אומר, הרעיון הזה, שגם הצד הטכני, הטבעי, הגוף של היהודים, של עם ישראל, שונה מהצד הטכני, הגוף החיצוני של הגויים, הוא רעיון שהוא לא עכשיו איזו הברקה שבזכות המהר"ל אני אומר אותה. אלא הדבר שמופיע בהלכה, למרות שאני אומר, הלכה למעשה זה לא ככה. לפחות לא, בפשט זה לא נראה ככה. לא מבחינה רפואית, וגם אני חושב שהלכה למעשה לא נוהגים על פי העיקרון הזה. אבל המאמינה הזאת קיימת. אז אני אומר, החידוש פה זה שהנבואה היא הכנה, יוצא מזה, למה זה כך חשוב? למה זה כך חשוב להגיד את זה, כן?
לא, אני לא מבין, כאילו משהו, זה סותר מה
שאמרת בשביל
שעבר. שמה? בשביל שעבר אמרת שהיהודים כפרטים הם לא חיות אחרות. הם לא חיות אחרות מהגויים, הם רק עוד קומה.
נכון.
רק בכללים, בכלל, העם היהודי הוא כן חיה אחרת.
אתה צודק. אבל הרעיון הזה שאמרתי הוא סותר את זה, אבל הרעיון הזה הוא גם סותר את עצמו, לא רק את זה. כי לפי זה איך גר נהיה יהודי? מה פתאום צומח לו, פתאום כבד נוסף, אתה מבין? זה לא הגיוני. לכן אני אומר שכנראה הכוונה היא לא פיזיולוגיה במובן הכי פשוט של המילה, למרות שהבאתי את המקור היחדי שהוא מדבר על פיזיולוגיה. אז אני חושב שאולי זה מפיזיולוגיה רוחנית. בפועל לא מצאנו אצל יהודי שהוא נראה אחרת. לכן אני אומר, מצד אחד, מה שאמרתי משהו קודם הוא נכון, שוודאי שהאדם הוא אדם. אתם קוראים אדם זה רק בכלל ולא בפרט. אני אומר רק שהרעיון הזה שההכנה לנבואה אישון היא טבעי, מופיע בצורה מסוימת גם הפסיקה בזמן שנתתי. בסדר, אני אומר, הפסיקה הזאת כן, לא מסתדר גם אחרי כל היהודים מגיעים אותו דבר, ואני אומר, לא מסתדר גם עם הגיון של הגירות בכלל. לכן אני חושב, זה לא מוציא אותו בפועל. הפסיקות שזה לא רעיון שהוא מופרך, אלא רעיון שמופיע גם מגמות אחרי. בוא נמשיך קצת. כן, אז למה רק חשוב להגיד את הדבר הזה? כי הרי אנחנו מדברים פה על טבע כל הזמן, נכון? אנחנו מדברים פה על זה שאותה הכנה, אותה מציאות שכלית שנקראת התורה, היא לא מציאות חיצונית שמישהו כפה עכשיו על האדם. זאת אומרת, זה לא כמו שאנשים מדמיינים פנים, שבה, זאת, יש כל אנשים עם חיות קופים מתוחכמים שירדו מהעצים, ועכשיו אחרי שקופים ירדו מהעצים, אז או באו חייזרים, או בא אלוהים, או המציאו לבד, לא משנה. איזה מין תורה שמתאימה עכשיו למוח הקופים המתוחכמים, ועכשיו כולם עושים אותה. אלא כל הרעיון זה להגיד שכמו שלאדם יש אצבעות, יש לו גם מוסר. מבינים? המוסר הוא חלק מהטבע. זה לא משהו שהוא נכפה על האדם, הוא חיצוני לאדם, או שאדם צריך להתקרב אליו בצורה בכירית. אלא זה הטבע האדם, והבחירות היא עכשיו הטבע עצמי או לא. נכון? יש עכשיו, נזכרתי חידוש מאוד יפה, ואני לא מכיר את הפרטים של זה, כי אני ממש לא במקצוע הזה, זה מקצוע הכי יותר משמע בעולם, וזה כל נושא של בלשנות ודקדוק. אז יש, אני קראתי פעם, זה מקום היה כתוב, אני לא יודע, 10 ההרצאות הגדולות של המדע, מה שקורה במאה האחרונה. אז ברמה של איינשטיין בערך, יש איזה חוקר שקוראים לו, נועם חומסקי, שהוא, נכון מאוד, יפה מאוד רותם, נועם חומסקי. שנועם חומסקי הזה, החילוש שלו היה שההכנה לדיבור היא טבע. מתמיד, שניסו לטפל בשאלה איך ניסו לדבר את זה. כל הפרטים הוא עובד, זאת אומרת, זה שיש שם עצם תואר פועל, תמיד חשבו, אתם יודעים, הקושייה הייתה, איך גם באינדיאנים באמריקה וגם היפנים עובדים אותם בזה דבר, לכולם יש שם עצם, יש תואר, יש פועל, כן? אז איך זה התפתח לכולם אותו דבר? כי הגויים הטמבלים האלה לא מבינים, הם חשבו כל הזמן שהם עושים על הכל באופן אקראי וכמו קופים, אז איך כל הקופים הגיעו לאותה מסקנה? אז התשובה היא שזה לא קופים שהגיעו לאותה מסקנה, אלא זה פשוט כמה קופים נעים, זה כמו שכל הקופים יש עצמו, וכל הקופים יש במוח פרועד שמעצם תואר. אז אם אלה כולם מדברים ככה, אתם מבינים? זה החידוש של נועם חומסקי הזה, שאני אומר עוד פעם בעיניי, לא יודעים מה החידוש, איך אפשר לחשב אחרת. כן, אבל זה שינה את כל, נגיד, הלוגיקה של הבלשנות, של תורת השפות, הרעיון הפשוט, כן? אני אומר, זה בדיוק הרעיון של המהר"ל בנושא גם מצוות התורה. זה החידוש פה. שאתה יכול לחשוב שהנבואה היא מין הכנה, מין דבר כזה שמתפתח, והתשובה לא. כמעט יש לך אצבע, יש לך איבר נבואה שהוא מין רכיב כזה, שמי שיש לו את זה נביא, מי שאין לו את זה לא נביא, ונגמר. עכשיו, זה בדיוק מתאים למה שכתוב בכוזרי. זאת אומרת, מה שאתם לא למדתם, אז כיוון שחשבתי שלמדתם, לא צילמתי את כל הכוזרי. צילמתי עד איפה. אז אני אקרא לכם מה שכתוב אחרי זה. בסדר, כוזרי חלק א', אני אקרא לכם מה שכתוב אחרי זה, מתוך שאני כבר בתמימותי חשבתי שלמדתם את זה. אז מה הוא אומר לו? אנחנו בלמדבר, נכון למדבר. אני קורא מה שכתוב אחרי זה. אמר החבר, מדרגת החכמים הגדולים. הוא מדבר פה, דומם שומר חיים לדבר. מה הקשר של זה לשיעור שלנו, למה הבן שכן, אנחנו נגיד עוד מעט. אבל, הוא שואל אותו מה המדרגה שמעל מדבר, כן? אז אצלכם עוד כתוב, אמר כוזרי, מדרגת החכמים הגדולים. אני קורא עדיין בדף שלכם. אמר החבר, אינני מתכוון כאילו מדרגה מבדילה בעליה הבדלה עצמית, כי בדיון עושים לכם דומים, זה אדם מן הבהמה. ולמה התבטלות, זה קורה עכשיו בסוף הדף שלכם. ולמה התבטלות ולמה מת אין לגבול, לא יהיה לי ודל מכיר, זה מה מדרגה דרך האמת. אמר החבר, עכשיו אני קורא את ההמשך שלא כתוב אצלכם, כי חשבתי שכבר למדתם אותו. אמר החבר, ואם ימצא בן אדם אשר יבוא באש ולא תשרפהו, יעמוד זמן רב בלי מאכל ולא ירעב, כור אופנה ויקרא עוד אור שאינה יכולה לעמוד בה, לא יחלה ולא יחלש, עד שבגיעו לחרית ימיו ימות לרצונו, כי מי שילד מיטתו לישון ביום ידוע, בנוסף אלה ידע מה שהיה ומה שיהיה. אין מדרגה זאת נגדל את זה לשים מדרגת בני אדם. אמר הכוזרי, אם יש דבר כזה, אז כן, אני מקצר. אמר החבר, אין אלה כי אם אחדים את הלא אותו נביא שיכול לגלל בדו. כאילו זה משה רבינו. זה מדרגת הנבואה. זאת אומרת, הנבואה היא מדרגה חמישית. זה מה שתלמדו עם הרב איגה. שיש דומם, צומע, חי, מדבר, נביא. נביא זה מדרגה טבעית חמישית. זה לא בן אדם משופר, זה בדיוק מה שהכוזרי, החבר מסביר לכוזרי. זה הטעות של הכוזרי וזאת התשובה שלו. הכוזרי חושב שהנבואה היא חלק מהיכולת האנושית הטבעית, זאת הפשוטה. מסביר לו הכוזרי, לא, זה מדרגה חדשה. כי זה מדרגה טבעית, אתם מבינים? כמו שהאדם בטבעו שונה מהחיות, ככה הנביא בטבעו שונה מהאדם. אלא מה, מה שאתם מדברים הרבה זה שהנבואה היא מדרגה כללית, לא מדרגה פרטית. הנבואה היא מעשה כלל ישראל. הנבואה שאת כמדרגה של זה, אם מדרגת הנבואה, מאלה זה מתחיל על הפרטים. בסדר? אז נביא שאלות. אז למה הבאתי את כל הנקודה הזו? כדי להראות שהרעיון הזה שהנבואה היא יכולת מובנית, ולא חלק מההתפתחות האנושית השכלית, היא אינפורמציה בעלת משמעות, כדי להבין את הערך של עם ישראל לעומת כל אומות העולם. לכן המהר"ל מדגיש פה, שהנבואה הכנה תמצא בנפש האדם. אני אומר, אז אנחנו צריכים את זה לשני דברים. אחד, זה הכלל שאמרתי, כן? אחד, שזה אינפורמציה חשובה כדי להבין את מדרגת הנבואה, שהיא כבר מדרגה טבעית ברמה אחרת. בענייננו, זה חשוב כדי להבין איך אותן פעולות הן לא צריך להיות שיוצרות מציאות טבעית, יצרו מציאות טבעית אחרת. אתם מבינים? זה לא שיש פה מציאות טבעית אחת, שזה מין האדם, זה השכל האנושי, ומתוך זה מופיעה הנבואה, אלא זה יכולת טבעית, בדיוק כמו היכולת טבעית של השכל, מופיעה היכולת טבעית של נבואה.
לכל
בני ישראל יש רכיב נבואה. יש לו מה שנקרא ג'וק נבואה בראש, כן? שכל ישראל זה מופיע. למה כל הרשות אנחנו נשאיר?
היכולת מופיעה
בבת שווה,
אבל
ההופעה
של הנבואה לא מופיעה.
כל היכולות ככה, גם השכל מופיע בבת שווה, יש כאלה שלא יודעים אפילו בקושי יודעים בחשבון. כן, רק שנייה, בואו עכשיו שאלות, כן, תדבר.
אמרת שנבואה זה לא... תביאו לא מהאדם שובר, אלא
מגבי השביל. זה לא שיפור של האדם, אלא זה מין חדש.
מין חדש. כן. הוא לא מין חדש מהאדם.
לכן, אני עכשיו, אתה צודק, עכשיו אני אחזור עוד מה שאמרתי לפני שתי דקות וזאת התשובה לך. אני לא אעריך בזה כי זה שייך לכוזרי ורב יגיע ללמד את זה. וזה שאותה מדרגה חמישית היא מדרגת כלל ישראל. ומתוך מדרגת כלל ישראל זה מקרין על הפרטים. זה לא מדרגה פרטית שונה, בפרט יהודי שווה גוי, בפרט. מה זה שווה גוי? לא שווה גוי, אבל הוא לא שווה גוי לא בגלל שהוא פרט אחר, אלא מתוך זה שהוא שייך לכלל של עם ישראל, ממילא הוא נולד עכשיו לאם יהודיה, אז יש לו רכיב של נבואה. אחרת, אתה לא יכול להסביר איך, הרי מבחינה גנטית, מי שהתגייר הוא גוי גמור, נכון? אז איך לבן של הגוי הגמורה והגוי הגמור פתאום נולד פתאום ג'וק נבואה, והיהודי שהשתמד, אז הנכד שלו פתאום נעלם לו רכיב נבואה. אתה חייב להסביר שזה לא טבע במובן הקטן של המילה, כל האנשים שורים. אלא זה טבע במובן שהכלל מקרין על הפרטים האלה, זה הכנה בנפש. אבל הכנה הזאת היא טבע, מי ששייך לאותו כלל. זה החידוש.
זה לא שהיה מצל, זה מין שונה משם.
נכון.
לא, לא, לא.
אבל נכון, הוא מין שונה, אבל הוא לא מין שונה של פרטים, הוא מין שונה רק בצד הכללי שלו. אתה מבין מה אני אומר? הוא מין שונה, נכון, אבל זה לא כמו קופים ששונים מקופים אחרים. כלומר, כולם נקראים אדם. למה אתה אומר שכולם נקראים אדם? תשובה, אנחנו מין שונה בצד הכללי, כיוון שבכללות אנחנו שונים ממילא זה מקרין על הפרטים, אתה מבין? טוב, יאללה, בואו נמשיך, חבר'ה, אני לא רוצה להאריך בזה, כי זה רק של להבין את המערב. כן, נו, מה אתה רוצה להגיד?
אמרת שזה על אנושי ולא טבעי.
על אנושי ולא טבעי, מה?
על
אנושי. זה לא מדרגת האדם הרגיל הפרטי, אלא זה מדרגה חמישית. זה מה שאומר הקוזר. והמדרגה החמישית הזאת, כמו שתלמדו, היא מדרגת כלל ישראל, שמקרינה גם על המבואה הפרטית. יאללה, בואו נמשיך, חבר'ה. טוב, אז עכשיו הבנו את השאלה. עכשיו בואו נראה מה התשובה. בואו נקרא את התשובה של המערב, נעשה להבין את התשובה. אז השאלה הייתה, למה המציאות השכלית הזאת לא מופיעה בשווה של כל מין האדם, נכון? רק הוא הדגיש פה שהיא לא מופיעה בשווה, א' הוא הוכיח שהיא לא מופיעה בשווה, ב' הוא אמר, לא שהיא לא מופיעה בשווה, אלא הטבע הוא שווה. זאת אומרת, הוא מופיעה לא בשווה בכל המדרגות. לא רק סתם שיש כמה חבר'ה שיותר בסדר, זה לא סוסים שרדים יותר מהר, זה סוסים אחרים. בסדר? עכשיו בואו נמשיך, בואו נראה מה התשובה. וגם זה מוכרח לומר. וזה כי העולם אשר בו מין לאדם הוא עולם הטבע. לפרח הדבר אשר הוא טבעי רצוי שימצא בכל המין בשווה. ומה שהעולם הזה הוא טבעי בכללו. ואם ימצא שינוי, יתה שינוי כמו דבר זה אינו עכשיו שינוי כלל. אבל האלוהיות לא ימצא בשווה לכל המין, שאם ימצא לכל המין שווה, העולם הזה עולם הנבדל. מאחר שבכללותו נמצא אלוהיות. אבל העולם הזה הוא עולם הטבע ואינו עולם הנבדל. דבר זה בחיי שאין נמצא אלוהיות לכל המין בשווה, כי אם בחלק ממנו. טוב. אז דבר ראשון, לפני שאני מסביר, אני לא נותן לכם לחשוב ולהגיד, כי אני חושב שזה קשה מדי, אז אני פשוט אגיד, אני אשביר את זה תכף. אז שימו לב דבר ראשון שהוא מפריד בין הבדלה מקרית להבדלה עצמית. כי הוא אומר, אם ימצא שינוי בהם, לפני שינוי כל דבר זה אינו נחשב שינוי כלל. כי אתה היית יכול להגיד שהשינוי בין בני האדם הוא לא רק בצד השכלי האלוהי. למה יש שחורים, יש לבנים, יש צהובים, יש אינדיאנים, יש כאלה עם עיניים כאלה, יש כאלה עם עיניים כאלה, אז הנה אנשים שונים. אז למה אתה אומר שכל מין האדם הוא שווה בצד הטבעי שלהם? תסביר המהר"ל שהשינוי הזה לא נקרא שינוי. זה שינוי מפני מה שנקרא שינוי המקומות. מה אמרנו את זה בפעם הקודמת? מה? לא יודע, תראי, אני לא מספיק פרטים של אדם, מה רמת השינוי שלהם. אבל בני אדם השינוי הוא מסביר, זה לא שינוי מצד הטבע היסודי, אלא זה שינוי מצד שינוי המקומות, גם מה שמוכח נכון באופן מדעי. אמרתי את זה הפעם הקודמת, לא? אמרתי את זה הפעם הקודמת. זה מוכח נכון באופן מדעי. הם גרים באפריקה, והם גרים בנורווגיה, אז אחרי כמה מיליון שנה הם נהיים לבנים. וכאן על הפוך. זאת אומרת, זה משהו שקשור פשוט לתנאים סביבתיים, אז זה לא נקרא שינוי. גם זה מספיק. אז בואו נראה קודם מה התשובה שלו, ונראה איך אנחנו מבינים אותה. אז התשובה שלו קודם באופן סכמטי, באופן סכמטי, הוא מסביר ככה. שאם הסוגיה שלנו הייתה רק בעולם הטבעי, אז באמת זה היה נכון שכל האנשים היו צריכים להיות שווים, כי אותו שכל הוא מופיע בשווה אצל כולם, זה היה הגיוני. אבל כיוון שהסוגיה שלנו נוגעת בעולם הנבדל, שאנחנו תכף נסביר בכלל מה זה נושא בעולם הנבדל, כיוון שהסוגיה שלנו נוגעת בעולם האלוהי של עולם הנבדל, ממילא שם זה לא צריך להיות ככה. ואם העולם הנבדל כל האנושות הייתה שווה בו, אז הוא כבר לא היה עולם הנבדל לעולם הטבע. בסדר? קודם אומרים, תבינו קודם את הסכמה, אחרי זה אני אסביר את התוכן, תבינו את הסכמה. התשובה שלו היא כזאת. יש עולם הטבעי ועולם הנבדל. מה זה? שזה נגד גבורות השם? אני לא מבין, תמימותי חשבתי שיש הרבה יותר גבורות השם, אז התעצלתי לצלם. אז איך שהוא מחלק ואני אקריא, זה לא מסובך, אני אסביר את העיקרון הזה בעצמי. אולי אמשיך להסביר את זה ואני לא אקרא. זה נבין למה זה עולם הנבדל. כבר דיברתי על זה בכמה שיעורים, אין בעיה להבין את זה. בכל מקרה אומר שזה בעולם הטבע עולם הנבדל. בעולם הטבע העיקרון הזה של הקושייה הוא נכון. כי בעולם הטבע, אם זו תכונה טבעית, אם השכל הזה הוא טבעי, צריך להפיע את זה כולם בשביל. אבל אנחנו פה מדברים על תכונה שהיא באמת טבעית, אבל היא לא טבעית של עולם הטבע, אלא טבעית של עולם האלוהות, עולם הנבדל, ושם הטבע עובד אחרת. שם דווקא זה לא צריך להיות שווה. כי אם זה היה שווה, זה לא היה טוב. בסדר? זה באופן סכמטי התשובה. עכשיו אנחנו נסביר אותה, איך נסביר אותה? נסביר אותה וקודם בזה שנסביר את המשמעות עולם, מה זה עולם הנבדל, בכלל שתבינו מי נגד מי. נראה מה זה הטבע של עולם הנבדל, ואחרי זה נחזור לתשובה שלא מבין את התשובה, ונראה למה זה בדיוק מה שסולם בפוזרים ונסביר את הכל. אז עכשיו אמרתי לך, טוב, אז אני לא אשנה את הספרים, כי אני מספיק לכולם, אחרי זה נסביר אותה. פשוט אקריא לכם. הקדמה שנייה, ספר גבורות השם. הנושא זה נס וטבע. גבורות השיר זה ספר שמדבר על יציאת מצרים, ושם יש הרבה ניסים. לכן המהר"ל רואה לעצמו חובה, לפני שהוא עושה ספר, להסביר את המושג נס וטבע. למדת עוד פעם? חשבתי שאתם משנה. כל שזה חוטו כדי כמו. אז עכשיו, יש חידוש גדול של המהר"ל, שלפחות הניסוח הזה הוא חידוש של המהר"ל. יכול להיות שחכמי ישראל הגדולים ידעו את זה תמיד, אבל בניסוח שתכף נלמד זה חידוש של המהר"ל. והוא, והוא מה משמעות המושג נס. עכשיו אני אסביר. באופן פשוט אנשים תופסים את המושג נס בתור התערבות אלוהית בעולם הטבע. אבל ההתערבות האלוהית הזאת, הם תופסים אותה בתור משהו שאין לו איזושהי שיטה מסודרת, אלא עכשיו אלוהים רוצה, זה אומרת, יש את עולם הטבע, עולם הטבע הוא עולם מסודר. נכון, יש פה חוקים, אני מבין איך העסק הזה עובד. עכשיו, השם נגיד עכשיו רוצה לקרוא את הים, הוא קורא את הים. למה הוא רוצה לקרוא את הים? כי הוא רוצה עכשיו שישראל יברחו מהמצרים, והוא עכשיו קורא את הים. ואיך נראה נס? נס נראה במצב שבו הקדוש ברוך הוא מחליט עכשיו לזרוק הצידה את עולם הטבע, ולעשות משהו שהוא עכשיו, הקדוש ברוך הוא החליט על פי המגמה שלו, נכון? אתה שואל, אבל למה השם עכשיו החליט דווקא לקרוא את הים ולא מחר לקרוא את הים? או למה הוא דווקא החליט לקרוא את הים ולא לזרוק אבנים מהשמיים למצרים? זה לא שאלה, אין סדר, אני אמרתי, למה? ככה שהוא החליט, למה? ככה עושים באופן פשוט את המושג נס. אומר המהר"ל זה לא עובד ככה, אלא החידוש שלו מופיע במילים, יש סדר לניסים. עכשיו אני אקרא את הקטע הזה שבשום היה מיני שצילמתי אותו, אני לא צילמתי אותו, ואחרי זה אנחנו, אני אסביר את זה. אבל כמו שיש לעולם הטבע סדר מסודר נוהג על פי טבעו, יש לניסים סדר גם כן. כי הניסים בעולם, במה שיש לעולם קישור והתחברות עם העולם הנבדל, ויש איזה סדר מסודר, ומבנה זה לא התחדשו הניסים רק בזמן מזמינים ואינם תמידים. עכשיו אני אסביר את זה. אני קופט עוד מילה, קורא עוד משפט ומסביר. ככה הוא לישראל מה שדבקים בעולם הזה, שאלה ניסים מסודרים. כי אלה ניסים יש סדר מסודר מנסים מסודרים. אז החידוש של המהר"ל זה שיש סדר לניסים. מה זאת אומרת? כמו שיש סדר בעולם הטבעי, יש גם טבע של העולם הניסי. עולם הנבדל יש לו גם כן סדר. הסדר הזה זה הטבע של העולם הניסי. אתם מבינים? זה מה שהתחבר תכון למהר"ל שלנו. יש טבע של העולם הניסי ויש טבע של העולם הטבעי. המושג טבע משמעותו סדר. כמו שיש סדר בעולם שלנו השפל. עכשיו בגלל נגיד עולם טבעי ועולם הטבעי, נגיד עולם שפל ועולם עליון. בסדר? כמו שיש טבע וסדר בעולם הקטן השפל שלנו, יש טבע וסדר בעולם הניסי של השם. מהו הסדר הניסי? תשובה, הסדר של הנס זה המוסר. כמו שהסדר של עולם הטבע זה חוקי הפיזיקה, הסדר של עולם הנבדל זה המציאות המוסרית. עכשיו, איפה אנחנו רואים את זה? איך זה מסתדר לנו? תדבר לנו על מה שאומר הרמב"ן. זה נדמה לי גם כן אמרתי לכם בכם. הרמב"ן מדבר גם כן על המושג נס וטבע, והוא אומר ככה, אל תחשוב שנס זה דבר שיוצא מסדר העולם. כי אנשים פשוט חושבים שקריאת ים סוף זה נס. למה? כי זה נגד הטבע הנורמלי. אומר הרמב"ן, כל דבר שקורה על פי המציאות, אני אומר, תרגע זה לימים שלי, כן? כל דבר שקורה על פי הסדר המוסרי זה נס. דוגמה של הרמב"ן, אדם אכל תרומה ומת. הרי כתוב בתורה, מי שאוכל תרומה, שדינו מיתה בידי שמיים. נכון? אז עכשיו, אדם אכל תרומה ומת, זה נס. זה לא משנה שדרסה אותו מסעיף. כשאתה רואה נעשה, בן אדם הלך ברחוב, דרשה אותו מסעית, איפה הנס? זה פשוט נס. זה דבר טבעי, זה קורה כל הזמן. אומר לך הרמב"ן, זה נס גמור. אין שום הבדל עקרוני בין קריאת ים סוף לבין זה שדרשה את הבן אדם שאכל תרומה מסעית. זה אותו דבר בדיוק. כי הגדרת המושג נס זה לא דבר שיוצא מהסדר, נגיד, המופלא של זה. זה לא דבר נפלא. אין שום קשר בין קריאה לבין נס. נס זה מציאות שהשורש שלה הוא המוסר. וטבע זה מציאות שהשורש של חוקי העולם הפיזיקליים. זאת אומרת, כל דבר שהשורש שלו, הסיבה שלו, נעוצה במציאות המוסרית, זה נקרא בעברית נס. וכל דבר שהשורש שלו נעוץ בעולם הטכני הטבעי, זה נקרא בעברית טבע. יוצא מזה שיש בעולם, יש מציאות כזאת שנקראת מציאות הנבדלת, שזה מה שמדבר פה המהר"ל, זה מה שקרה עולם הנבדל. עולם הנבדל זה פשוט עולם חוקי המוסר. זה נקרא עולם הנבדל, זה עולם האלוהי, זה הפעולות העליות שדיברנו עליהם קודם, נכון? עולם התורה. אבל התורה זה לא רק הגבילים, זה כל המערכת המוסרית. המערכת המוסרית היא עולם בפני עצמו. מה זה עולם? כבר למדנו, מה זה עולם? מה זה עולם? תראו, זה הכל מסתדר לנו יפה. מה זה עולם? למדנו שום אבולוציה, מה זה עולם? זה בחוקים זה עולם, נכון? איזה הסברנו, אתה יודע שהוא בורא לרות ומרחיבן, זה פרע את העולם בישב במשנה אחד, וזה סדר חוקים. מה?
עולם הילדות, עולם...
נכון. אז העולם, הוא סדר חוקים. לכן עולם הנבדל, מה שהוא קורא, זה סדר החוקים הנבדלים. ממה הם נבדלים? מהטבע. למה? כי הם נס. מה זה נס מוסר? אז עולם הנבדל זה עולם הנס, כלומר המציאות המוסרית. ועולם הטבע זה עולם התחתון, עולם השפל, עולם הפיזיקה, שבו זה נקרא עולם הטבע הפשוט והנמוך. עכשיו, אז אני חוזר, החידוש של המהר"ל שיש סדר לניסים, וזה נקרא עולם הנבדל. עולם הנבדל זה המקום שבו מופיע הסדר של הניסים. בסדר, עד כאן הבנו את המושג עולם הנבדל ועולם הטבע, אתה מתחיל לשאול, ולמדנו את החידוש היפה והגדול של המהר"ל בספר דברות השם, הקדמה שנייה של דברות השם, שיש סדר לניסים. כן, מה רציתי לשאול? שאדם אוכל תרומה ומת, כן?
כן, הוא...
שני המקרים. ההצל שזה...
שזה... שזה... שזה... שזה... שזה... שזה... שזה... שזה... שזה...
שזה... שזה... שזה... זה לא מקרי, אלא זה הדרך שיכול לתת מהכוח אל הפועל. תראה, אנחנו למדנו תמיד שצריך להיות אחדות של הנס והטבע. זאת אומרת, אם השם... נגיד שהשם לא יכול, כן? יכול הכל, אבל נגיד, אם השם היה יכול לסדר את זה שהמצרים יצאו בים ועם ישראל יעבור, וגם יהיה לזה את כל האפקטים הפסיכולוגיים, הרוחמיים, ואני לא יודע מה, של אותה קריאת ים סוף, בלי לקלקל את הטבע, זה היה יותר טוב. אז השם היה עושה את זה ככה, אבל נגיד לצורך העניין שאי אפשר. המושא אי אפשר אם השם לא הולכת, אבל בשביל להבין אותו עכשיו את מה שאומרים, נגיד שאי אפשר.
כל מערכת האנשים, ההפעה האנשים, וכל מה שאתה
כן, נכון מאוד, ולזה גם מסתדר עם מה שמסביר הרמב״ם, שמשה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני הניסים שעשה, כך אומר הרמב״ם בהלכות דעות. איפה בהלכות דעות? בהלכות עבודה זרה, אם לא קורה שהוא עוד שבועה, עבודה זרה, באזור הזה שם בהתחלה. הוא אומר, משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני הניסים שעשה, אלא ניסים עשה מצורך, ככה זה ציטוט כמעט 100% של מדויק של הרמב״ם, מילה במילה. הניסים עשה לצורך, היה צריך לקרוא את הים, קרא להם תייר, צריך להוריד את המן, הוריד להם את המן. הנס זה לא בא לעשות אוקוס פוקוס להראות איך עכשיו משה רבינו יכול עם המקל שלו עכשיו לשבור את הסלע, זה שטויות. משה רבינו עושה את זה, האמינו בו אומר הרמב״ם בגלל שהיו כל המעמד הר סיני, וזה האמינו. האמונה היא שייכת למעמד הר סיני, לא לניסים. הניסים זה רק כמו זה, משה מסכן, היה רעיף, עשה לו מן, מה? מה יוכל? אתם מבינים? זאת אומרת, היה צריך מים, שאני קם הסלע. אבל זה ענייני. כאילו, בדיוק הוא פיקה אותו עקרון של רמב״ם. זה חלוק, הנס לא בא לשנות את הטבע. הוא בא לקבוע בסדר מוסרי, בדרך כלל עובד דרך הטבע, שלא הולך לזה הולך לדרך הטבע. כן, מה אתה רוצה להגיד?
איך אני אגיד למה
אני הוכיח את הדברים? מה אתה נגיד, אם גם אם הוא חייף את מרות וכל הדברים האלה, אתה רוצה להגיד שזה לא היה פשוט מוכיח את הדברים? לא, יש לך בעיה, כי זה פקח עם הרמב״ם. אני קצת את הרמב״ם בגלל. אז אני אומר, התשובה היא, לפעמים יש מה שראות אוטובוסטיבה. תשים לב שפרעה לא האמין לאוטובוסטיבה. זה לא עבד, נכון? וגם עם ישראל בהתחלה האמין בזכות האותות, ואחרי זה ישר נהיו קטני אמונה חזרה. אז אני חושב, אם אתה רוצה תשובה ברמה של הפשט, של הפשט, של הפשט, משה רבינו עשה את האותות, צריך להביא בין ניסים לבין אותות. אתה מבין? בין אותות ומופתים לבין מה שנקרא נס. אותות ומופתים, השם אמר לו, ברור, תעשה פה אות כדי שיאמינו לך, נכון? אז פה, פה היה צריך את האוקוס פוקוס. אבל ברוב הניסים, לא כתוב שזה, השם תעשה לך אות למשה, אלא לא, תקרא את הים, תוריד את המס, תביא סלב, נכון? יש גם מקרים פרטיים שפה צריך לשם לעשות אוקוס פוקוס, אבל זה לא המקרה הכללי. טוב, אז בואו נחזור לנושא שלנו. אז עכשיו הבנו, אם ככה, מהו עולם הנס ומהו עולם הטבע. אנחנו מבינים מה זה עולם הנבדל ומה זה עולם הטבע. אז עכשיו בואו נראה מה התשובה של המהר"ל לגבי השאלה שלנו. אומר, אני חוזר על השמועות שאמרתי לך, עכשיו אני אסביר אותם. עכשיו אני יותר קרוב להבין, כי מבינים מה זה עולם הנבדל. אומר המהר"ל, בטבע של העולם הטבעי אתה צודק בשאלה. כי בטבע של העולם הטבעי, הכל צריך להופיע בשווה. כי העולם הטבעי הוא עולם שבו אין חילוק בין טוב ולרע, וזה בדיוק כמו שלמדנו, אם אתם זוכרים, בשיעור של השגחה. למדנו שם במרכבה של יחזקאל את היבר מאופנים בחד הקודש. זוכרים מאופנים בחד הקודש? מה זה אופנים? למה זה אופנים? גלגלים, נכון? אופנים, אופניים.
למה זה, אמרתי לכם, למה זה נמשל שם דווקא לאופנים?
שזה עולם הטבעי, נכון? זה בדיוק עולם הטבעי, אבל זה הסדר היותר טבעי, כי בעיגול כל דבר הוא מרוחק מהאמצע בצורה שווה, שזה משל לדברים שמופיעים בשווה. ואנחנו לא אמרים לך את הוורט הנאה בזה, שצדיק ורשע נופלים מהגג באותה מהירות, זוכרים? זוכרים לומר את הדבר הזה, שבעולם הטבעי אין חינוך, הכל שווה שם. כי לפי ההיגיון המוסרי, הצדיק היה צריך לפעול מהגג לאט, והרשע היה צריך לפעול מהר. אבל בטבע זה לא עובד ככה, כולם נופלים מהגג באותה מהירות. למה? כי בטבע הכל מופיע בשווה תמיד. אין חילוק בין טוב לרע. אז לכן, אם העולם, אותן פעולות אלוהיות היו שייכות למימד הטבעי של העולם, אז זה לא ככה, השאלה שלך גם נכונה. אבל כיוון שהפעולות האלוהיות שייכות למימד הנבדל של העולם, אז הטבע של העולם הנבדל הוא אחר. מהו הטבע של העולם הנבדל? זה מה שאנחנו צריכים שם ללמד. הטבע של העולם הנבדל הוא טבע של השתלמות, ולא טבע של סטטיות. אני אסביר. אני אסביר את זה. יש, למדתם את זה בקורס הרי בדיוק לנקודה הזאת. כן? הפילוסוף אומר שהעולם תמיד היה, נכון? למה הוא אומר שהעולם תמיד היה? כי הפילוסוף שואב את כל הערכים שלו מהשכל הטבעי. והשכל הטבעי הוא סטטי. הוא תופס את העולם בצורה סטטית, בצורה של עולם קדמון. מה הרעיון הרוחי שעומד אחרי עולם קדמון? שאין מגמה והתפתחות, נכון? ככה אמר רבי גל במקרה. נכון? אין מגמה, אין התפתחות, ואין גם אין מוסר. גם זה אמר. כי העולם השכלי הוא תופס את המציאות בצורה סטטית באופן טבעי. כי הוא תופס את הכל בצורה סיבתית, בצורה פיזיקלית. ומאלה, החוקים לא משתלמים לעולם. ולכן, בעולם כזה שהוא עולם טבעי וסטטי, באמת הכל מופיע בצורה שווה. אבל איך תופס רבי יהודה הלוי, איך תופס החבר את העולם? תופס את העולם בצורה של מגמה. כי העולם הערכי הוא תמיד מגמתי. עכשיו אנחנו נקרא את זה פה בכוזרי, ונראה איך בדיוק זה הנקודה. לפי זה אמר כוזרי חלק א', רואים ודופים? אמר כוזרי, לפי זה אין תורתכם חייבת קיום אתכם בלבד. אחרי משל מלך הודו שם אני חושב, זה בדיוק מופיע. אמר החבר, אמנם כן, כל מי שנבע עם המימות כי יחיד יפרו מן הטוב אשר יציב עמנו האלוה. אבל שבו לא ישווה לנו. דיוק מה שנשבע לכם כתוב כאן. כאילו היה חיוב התורה מצד מה שהאלוה ברא את כולנו יישובים על כל בני אדם כלבן כשחור, כולם ברואה ויתברך. אולם חיוב התורה עלינו מצד מה שהוציאנו אלוה מצרים, מצד דירות התחברות שלנו, ביותנו סגולת בני אדם. זאת אומרת, עם ישראל זה מה שלמדנו פה, זה המדרגה, הוא שונה, פיזית הוא שונה. אמר הקוזמר, ראויין להיותך היהודי מתהפך בדבריך, כי אחרי אשר כבר היה מאמרך מאש אב להיות פגום. עכשיו נראה מה פגום. אמר החבר סעני נעשו להתחכה בסבלנות, והבהר הדבר ברחבה, עכשיו פגום ביותר בעיניך להיות הנאה ביותר. אז קודם נראה מי נגד מי פה, בצורה הנאה, ועוד בלחרפת, אחרי זה נראה את התשובה, ונראה את התשובה הזאת בדיוק מתאימה לנו. נראה את ההמשך מה הוא, איך הוא מסביר למה הוא נתנאי בזה. הבעיה של הכוזרי זה שהתורה שלך לא מוסרית. למה התורה שלך לא מוסרית? כי לא אוניברסלית. אני מחפש, אומר הכוזרי לחבר, אמת כללית, לא אמת פרטית. אז כל מה שסיפרת לי שם, שאני יודע מה, משה רבינו וכל, אני יודע מה, אלוהי אברהם יצחק ויעקב, וכל מה שלמדתם שם עכשיו בבתים הקודמים. אז הקראתי, אמרתי, סוף סוף יש לי פה משהו שנותן לי תשובה לבעיות הרוחניות שלי. אבל עכשיו מתברר לי שהתורה שלך היא לא כללית, אלא תורה פרטית. היא לא תורה אוניברסלית כללית ששייכת לכל ההוויה, כמו שהייתי מצפה מהאמת, אלא התורה שלך היא תורה פרטית ששייכת רק לעם ישראל. זה אני לא רוצה, זה לא מוסרי, זאת אומרת, זה גם לא מוסרי, גם לא הגיוני. כן, זה לא מוסרי, כי מה פתאום, כמו שאומרים עד היום יש יהודי שאומרים, מה זה רק עם סגולה, מה עם כל שאר העולם, זה לא מוסרי. ובן, זה גם לא הגיוני, בדיוק לפי ההיגיון ששואל המערה, זה בדיוק אותו היגיון. כי האמת צריכה להיות כללית ולא פרטית, אז מה פתאום זה שייך רק ליהודים? בסדר, ברור השאלה. אומר לו החבר, הדבר שהכי פגום בעיניך יהיה הכי נעים. אומר, זה לא סתם, זה לא סתם מה שנקרא פיזור מילים לריק. באמת זה כך. מה שאתה חושב שהוא הקנות הכי גדולה, בסוף זה האמת הכי גדולה. יותר מזה, אם זה לא היה ככה, זה לא היה אמת. זה נית הנקודה, שם נראה מה, מה אותו דבר שאם הוא לא היה ככה, הוא לא היה אמת. בוא נראה מה הוא אומר לו המשך. הוא אומר לי, דבר נגע בכן. אמר החבר, אני לא תודה כי איננו מטבעי שאומרים את חבים לקחת המזון הגידול יודע כל נכותיהם, להתרגו בהסמכים בעלי החיים ולא אדמה והיוונים והיסודות וזה. מה הכוזרי בערך נכון? אמר החבר, ואין נפשי בעלי חיים. גם זה נכון. האדם, גם זה אמין. בקיצור, הוא אומר לו מה שנקרא, דומם צומח חיים מדבר. זה התשובה של החבר לכוזרי. הוא אומר לו, הוא שואל אותו למה התורה ניתנה רק לעם ישראל? התשובה, תתחם. בסדר? דומם, צומע, חי, מדבר. זאת התשובה. מה הקשר בין התשובה לבין השאלה שאני אסביר לך? לכאורה, מה אמרנו? זה אומר שגם הוא רוצה מהתשובה הזאת, נכון? הוא אמר לו, למה היהודים רק ללמוד את התורה? הוא אומר, דומר צומח חי מדבר נביא. בסדר, זו התשובה שלו. מה התשובה שלו? התשובה שלו אומרת ככה. בדיוק מה שאמרנו בחצר המערה. אתה צריך להבדיל בין סדר עולם הטבעי לסדר עולם הנבדל והמוסרי, האלוהי כולו. העולם הטבעי עובד בצורה שבה הכל מפוזר באופן שווה, ממילא כל בני האדם שווים, כי כולם ברואה מתברך, בדיוק כמו שהוא הסביר כאן. אבל עולם הנבדל תמיד בנוי בצורה של פירמיד. עולם הנבדל, כלומר עולם הנס, עולם המוסר, עולם הרוחניות, כל הדברים שהם שייכים לממד הלא טבעי של העולם, הם תמיד בנויים בצורה משתלמת. כי השלמות של העולם המוסרי, או העולם הנבדל, או העולם הרוחני, היא לא המציאות הסטטית, אלא ההשתלמות. דיברנו על זה המון פעמים בחיים. למשל בשיעור תשובה. ובכל שיחה במשך כל השנה. כל הזמן דיברנו על זה. עם רכבת הכיף הפורסמת, שכבר לא אומרת הפעם המאה. אבל אתם הבנתם מה זה. בדיוק הרי זאת הנקודה. שהסברתי לכם למה התשובה זה משהו שתמיד מתכתבים אליו. כי אדם תמיד הולך ושואף לעצמיות שלו, העצמיות תמיד בורחת. אמרתי, הרב תמיד עולה. אמרתי, זה מאוד עצוב שהרב תמיד עולה. נכון? זה הרב אמרתי לכם. כי אתה מצפה שבסדר, פעם אחת אתה תצליח. אבל אף אחד לא מצליח, אתה עובד הרף מגבים לך, אבל הרף מגבים לך. נכון? אז אמר, בדיוק מה שאמרתי שם, זה מה שאני מפה, זה מה שאומר החבר לקוסרי. בדיוק לאותה נקודה. שבעולם הטבעי באמת, אתה רוצה לעבור את הרף ונגמר, שאתה הולך לנוח. אבל בעולם הרוחני, השלמות היא השתלמות. השלמות היא בעצמה התקדמות. כי את להפך, אתה רוצה להתקדם עד אינסוף. התקדמות אינסופית זה פירמידה. זה תמיד הולך ומתכנס, הולך ומשתלם. אז לכן, דווקא בעולם הרוחני, הטבע שלו זה ההשתלמות. וממילא, אני עכשיו מסביר מה שאומר פה הכוזרי, אבל זה בדיוק התשובה של המהר"ל שאני מעולם הנבדל שלנו. ממילא, אם התורה הייתה מופיעה ושווה לכל בני האדם, זה המראה שהיא לא שייכת לעולם הרוחני. אז לכן, זה דווקא אסור שיהיה ככה, ולכן שב הנאה, הפקום ביותר להיות הנאה ביותר. את מה שאתה חשבת שזה צריך להיות אוניברסלי, כלומר, הבנת את המוסר אוניברסלי בתור שטוח. וכולם אותו דבר. כן? זה הפוך. המוסר אוניברסלי כללי זה אומר שיש פה התקדמות, יש פה פירמידה. שיש פה מישהו שהולך ומשתלם כל הזמן, המציאות הרגע משתלמת, והמציאות המשתלמת היא כוללת את המציאות שמתחתיה. וזאת השלמות של עולם הנבדל, עולם המוסרי, עולם הרוח. ככה הוא בנוי. למשל, תראו שזה בנוי ככה תמיד, גם בעם ישראל זה בנוי ככה. אז יש באמת דומה לדבר, יש עם ישראל. בעם ישראל יש ישראל לביאים כהנים כהן גדול. אבל זה לא פייר סטטיסט, אני יכול להגיד, זה לא פייר, מה, אני גם רוצה להיות כהן גדול, כמו שאמר הגר לשמיים, נכון? גם אני רוצה להיות כהן גדול. אז מה, איפה, זה לא פייר, אז הנה גם היהודים לא שווים. התורה לא ניתן לכל היהודים בשווה, נכון? זאת אומרת, זה לא נכון, אבל אני שואל אתכם את השאלה נכונה. כן, אז למה הכהנים רואים עוד גדול ואני לא? למה גם כהן גדול? כל המין הגידו, כל הכהנים רוצים עכשיו להיכנס להקריב יום כיפור בקודש קודשים. למה דווקא הכהן הגדול? מה הם לא יהודים? כן, זה הטענה שקורח לי. כן, מה התשובה? התשובה, המציאות הערכית היא תמיד משתלמת. ואיפה התשובה לשאלה המוסרית? נו, בכל אופן, הזוז שלהם, בכל הכבוד, אז הכהן גדול ישתלם. נו, אבל גם אני רוצה. מה התשובה?
מה?
זה אומרים משפיע על כולם, זה מה שאומרים משפיע על כולם. זה יותר חזק משפיע על כולם, מה?
מייצג את כולם.
או, תשובה המציאות היא אחדותית, אני זה הכהן הגדול, מבינים? העיוורון זה לחשוב שהכהן הגדול זה לא אני, אתם מבינים? אני זה הכהן הגדול והכהן הגדול זה אני. עכשיו זה נכון, כל הפירמידה, לא רק פה. אני זה גם החתולים שזוגים פה בחצר, אתם מבינים?
זה להביא זה גם
את המאה. ודאי. זה הנקודה. זה מה שהגויים לא מבינים. כי הם תופסים את הכל בצורה פרטית, אתה מבין? הם תופסים שאם אני עכשיו קוי, אז עושה היהודים עכשיו, אני שונא יהודים. והיהודי אומר, אם אני עכשיו עם הארץ, אני שונא לחכמים, ואם אני ישראל, אני שונא את הלווים, כן? כי הוא תופס את המדרגות בתור מדרגות מופרדות, אז הלווים הרוויחו שהם לווים ואני לא הרווחתי, כי אני רק ישראל, אתם מבינים? אז זה שמה ההבנה, המחשבה האחדותית שתופסת הכל בצורה של שמה ישראל, השם אלוהינו השם אחד, הנה זה הכל הרמוניה אחת, אז מה אכפת לי עם האוזן שאני הולך להתחיל בבית המקדש או האוזן הזאת, מה זה משנה? ובסוף זה הכל אני. אז הכהן הגדול הוא אני, ואני זה הוא, שאני לא מתורה, אז הוא לא מתורה, ושהוא מתחיל את המקדש, אז אני מתחיל את המקדש, זה הכל אחדות אחת. כי המציאות האמיתית היא משתלמת, אבל ההשתלמות הזאת כוללת את הכל, זה לא השתלמות במובן של חיסרון, שמישהו עכשיו יותר טוב וכל האחרים לא שווים כלום, אלא זה הרמוניה כללית שהולכת ומוציאה כל הזמן מהכוח אל הפועל את המגמה שלה, והשפיץ של המגמה הוא כולל את כל מה שמתחתיו. אז בואו נחזור שם למערה שלנו, כן? ונראה למה זה תשובה. אז הוא אומר לו, ראו שהכל יימצא בכל המין בשווה. הוא אומר לו, זה היה נכון, אני מסכם. זה היה נכון אם אותה פעולה, מציאות אלוהית, הייתה שייכת לעולם הטבעי. אבל כיוון ששייכת לעולם הנבדל, ממילא זה צריך לעבוד בדיוק הפוך. זה צריך לעבוד דווקא בזה שהיא לא יכולה להיות בשווה. כי אם היא הייתה בשווה, זה אומר שהיא לא הייתה שייכת למציאות האלוהית הנבדלת. ולכן, זה שיש רק עם אחד או רק חלק מהאנושות, שהוא עכשיו יותר שייך למציאות האלוהית מאחרים, זה מה שנקרא נובע מעצם הטבע של המציאות האלוהית. אם אלה, זה תשובה לשאלה שלך. עכשיו שאלו, כן. כן, מה רציתי להגיד? דבר שמה שאני אומר זה הפשט של הפשט. אתה מכיר את ספרי המוסר של החסידים שאומרים שיש אחת הטכניקות הטובות כדי להגיע להבהרת לרחה כמוך או לדון את חברך לכזכות, זה בדיוק מה שאמרתי עכשיו. אומרים, תראה, כל ישראל זה איברים של בריאה אחת. ומילא, כמו שאתה לא מתרגל, אתה עכשיו, נגיד, בטעות דפקת את האצבע עכשיו בדלת, כן? אז עכשיו, הדבר הזה ירביק לך, תאמין, אז זה ירביק לי חברה. כי אתה לא מתעצבן על יד ימין, יד ימין דפקה את יד שמאל בדלת, נכון? אז עכשיו אתה לא, יד שמאל לא מתרגלת על יד ימין, נכון? למה שלא? מסכן על זה, עכשיו אני אחזיר לו תשובה, למה היא לא מתרגלת? כי אני מבין שהכל זה אחדות אחת. אומרים לך החסידים, שכל עם ישראל זה אחדות אחת, ואני אגיד לך, כל ההוויה היא אחדות אחת, אבל אני אשאר בעם ישראל עכשיו. באמת כל עם ישראל זה דברים של בריאה אחת וחיה אחת. אז אם ככה, מה יש לי עכשיו לדון לקו זכות מישהו, חובה מישהו, להתרגז על מישהו, זה אני. אז עכשיו אתה צריך להבין שבאמת עם ישראל זה אחדות אחת, כן. אנחנו איברים של אותה חיה, בסדר? ודאי שאני לא משווה, אני לא משווה, ודאי שאני לא משווה, ברור שאני לא משווה, תשובה, לא משווה. ברור שהראש יותר חשוב מהאצבע, אבל האצבע לא מקנה בראש, אתה מבין? למה לא מקנה בראש? בשביל מי הראש חושב? לא בשביל האצבע. אתה מבין? זה בדיוק הנקודה. אם אתה מבין שהכהן הגדול זה עשה ממש, אתה מבין? אז בסדר, נכון שהוא עכשיו ביום כיפור עושה דברים יותר חשובים מה שאתה עושה, אז מה? אז יופי, ברור שאתה עושה מצוין, זה אומר, אני עושה. אתה מבין? כי זה באמת אחדות אחת, צריך להפנים את זה, אחדות אחת. כן, עוד שאלות. שאלות, נו, ממש מצב נפלא. טוב, אז עכשיו בוא נמשיך לקרוא. אם היה נמצא לכל מי שווה, היה עולם הזה עולם הדל, מחר בכללותו נמצא הביאות. אבל עולם הזה עולם הטבע, אני עכשיו עברתי לעמוד נט, מצד ימין למעלה. עכשיו יסביר המהר"ל איך העיקרון הזה שעכשיו למדנו באמת מופיע באופן מעשי במצוות. זה לא רק עיקרון תיאורטי, אלא באמת תראה איך הדברים מסתדרים בדברים ומצוות שאתה מכיר. ומפני כי עקום הם חלק מן העולם הטבעי. לכך היו 70 אומות. שעולם הטבע נברא בשבעת ימי בראשית, כנגד שבעת ימי עולם הטבע היו 70 אומות כנגד כל יום 10. ואומה היחידה הייתה על הטבע, היא כנגד השמיני, כי השמיני הוא על הטבע. למדנו הרבה פעמים את הכלל הזה, ששבע זה שבעת ימי בראשית, כלומר, שייך למציאות הטבעית, ומה שהשמיני הוא מעל הטבע, הוא ידבר על זה הרבה בפרק ג' אם אני לא טועה, יסביר למה ברית מילה זה ביום השמיני. יש עוד דברים שאתם רואים, למשל, ביום השמיני ירצה לקורבן, שנולד איזה כבש או עגל, אז ביום השביעי רק אז הוא יכול להיות קורבן, כי רק אז הוא שייך למימד הנבדל שהוא על הטבע, נכון? וגם כתוב למנצח על השמינית מזמור לדוד. מה זה השמינית? זה כינור של שמונה נימים. כן? כי דוד המלך, או שהוא כתב את תהילים, אז הוא רוצה שהנגינה שלו תבטא את המציאות האל-טבעית, לכן הוא אומר למנצח על השמינית. מה זה השמינית? זה הכינור עם שמונה נימים. כינור שבעה נימים שייך לעולם הטבעי, כינור עם שמונה נימים זה כבר שייך למציאות שהיא אל-טבעית. ראה דה שהייתה על הטבע היא כנגד השמיני, כי השמיני הוא על הטבע. לכך ראויה לישראל התורה שהיא על עולם הטבע, והתורה נבחרת קודש נברא עולם הטבעי, וישראל נברא גם קודש נברא עולם הטבעי, כמו שלמדנו הרבה כבר ולא נעריך בזה. לכן כל עניין התורה הוא בשמיני, כי הטבע היא תחת מספר 7, מה שעל הטבע הוא בשמיני כמו שבא בפרש אחר. ולכך לאומה ישראל שבחר השם יתברך חלקו, והם הם יצחדו פעולות העליות של מצוות התורה, לפי מדרגת נפשם אלוהים, מה שהם מוכנים לברוח ברוח קודש, ואף לפי מעלתם נתן להשם המצוות, ששם המצוות זה נוח. אז הנה הכל מסתדר לנו מצוין, למה לגויים יש 7 מצוות בני נוח? אז מסתדר לנו שני דברים. אחד, למה יש להם דווקא שבע מצוות? כי הם שייכים לעולם הטבעי, שהוא עולם שבנוי בשבע בחינות, כן? שבעת ימי בראשית. וזה מסתדר לנו למה יש להם בכלל מצוות. כי אם היית תופס את ישראל בתור היחידים ששייכים לתורה, כמו שאולי מישהו חשב, אז למה אתה גוי מצוות? מה שייך אליהם? אני לא שייך לך למצוות. אבל הטבע של הפעולות האלויות, כמו שמסביר המהר"ל, שייך לכל המין האנושי. לכן, לא יכול להיות שלגויים לא יהיה מצוות. יש להם מצוות. כי גם בעולם, במצוות האלויות, הן מופיעות בסוף בעולם הטבעי שלנו. ולכן יש להם מצוות טבעיות שלהם. לא טבעיות, אלא שבע המצוות שמייצגות את הצד הטבעי שבמצוות. ולהם שייכים גם הגויים, כי יש להם שייכות בסוף לעולם הניסי הנרגש. אבל להם יש רק שבע מצוות, כי הצד, נקרא לזה, הטבעי שלהם, והצד האלוהי שלהם מופיע רק בטבע, ואילו ישראל, שזה הצד הנבדל שבנס, שבאותו מציאות של פעולות האלוהיות, הם מקבלים את כל שאר המצוות, כל שאר אתרי המצוות, שהם המצוות שעל הטבע, ולכן להם אין שבע מצוות, יש להם תרי"ג מצוות, יש להם וכו'. כן. עוד. אמרתי כך, המהר"ל אחרי שהוא הסביר את העיקרון, וזה, שחייב להיות הדרגתיות בהופעת אותן פעולות אלוהיות. זה חייב להיות גם כבנוי בצורה של פירמידה, כמו ישראל כהן, לוויים, כהנים, כהן גדול, ככה צריך להיות גם הדרגה ביחס בין המצוות ששייכות לעולם הנבדל, הפעולות הצפיות האלה, לבין הצורה שבה הם מופיעים באדם. בסדר עד כאן? אז עכשיו הוא מראה לך איך באמת זה מופיע. איך זה מופיע? זה מופיע בזה שאומות העולם, שהם הרובד הראשון של ה... הופעה של אותה פעולה אלוהית, יש להם שבע מצוות. כן, שייכים לצד היותר נמוך, היותר טבעי של אותה פעולה אלוהית. וישראל, שהם לא 70 אומות, אלא אומה יחידה שהיא על הטבע. כן, אומות העולם הם לא במקרה 70 אומות, כי הם שייכים לממד הטבעי, לכן יש להם שבע מצוות. וישראל, שהם האומה שהיא על הטבע, היא שייכת למדרגה השמינית, להם יש את כל שאר המצוות. כי הם יותר אלוהים מזולתם, כמו שהוא אמר, שזו המדרגה הטבעית. ומזה מסביך המערה למה יש 70 אומות ויש להם 7 מצוות. זאת אומרת ישראל שהם האומה השמינית ויש להם הרבה מצוות. בסדר? וזה מסביר, הוא מראה למה העיקרון שאמרנו קודם הוא באמת פועל ועובד ונכון. שאלות. ברוך השם. אז בואו נראה איפה אנחנו נמצאים עכשיו. אנחנו נמצאים בזה. אחד, שידענו שהפעולות האלה הן חייבות להופיע. והן פעולות תכניות שקודמות לאדם. ואת... מתוך, אמרנו שתי קושיות, מתוכם למדנו את האופי של אותם פעולות. קושיה ראשונה, אמרנו למה זה לא מופיע באופן טבעי. אמרנו תשובה, זה כן מופיע באופן טבעי, רק יצר רע מהטבע. ושאלה שנייה שאלנו, למה זה לא מופיע אצל כל המין האנושי בשווה? אמרנו, באמת זה לא מופיע בשווה, וזה גם לא צריך להופיע בשווה, כי זה שייך לעולם הנבדל שהוא מעל העולם הטבעי, הוא אומר, זה חייב להופיע בצורה לא שווה, זה בעצמו ראה שזה נכון. אז זה מה שלמדנו עד עכשיו בפרק ראשון של המהר"ל. מה שתעשה לפעם הבאה בעזרת השם יתברך, אז תלמדו בבקשה את עד סוף הפרק, שזה ממש פשוט מאוד מאוד מאוד, אנחנו נעדים לדבר על 15 דקות, בעזרת השם יתברך בסוף מאוד פרק שני. בסדר? שבוע הבא בעזרת השם, לקרוא את פרק שני. זהו, אין להם, נחמד לי על את פה בחוץ.